ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
כן, מי חזר אלינו? אתם לא תאמינו. הוצאו את צווי תופר ושבו בנים לגבולם. ושבו בנים לגבולם. כן, מה קורה? למה לא שומעים אותו? למה אני מחובר מפה, מר קורנס? נשבר משהו? הבנתי, אוקיי. כן, בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע, מה קורה? עד שבן יתאפס על עצמו, כי בן חזר, אנחנו ניתן כמה עדכונים. קודם כל, הרייטינג, 6-9, פטריוטים חג. טוב, חנוכה זה תמיד נמוך, זה לא טוב. המקור 6-1. מה עוד? חדשות 12 גם מאוד נמוך, 14-4. קופה ראשית יפה, 8-7. אוקיי, כן, מה קורה בן? אתה איתנו או נגדנו? מה? יש לו תקלה? קרמה היא זה חוף. קרמה היא זה חוף, רבותיי, קרמה היא זה חוף, ולא נותנים לו לדבר. טוב, בוא נראה עוד נתוני רייטינג בינתיים. ככה, בסדר, לא, זה לא, מה אנחנו רואים פה, בסדר, טוב, מה אני יכול לדבר איתכם? בוא נדבר איתכם, בוא נשמע משהו, אתם יודעים מה? בוא נשמע משהו, אני רוצה להשמיע לכם משהו מרגש. עוד לא מוכן? אז מה כן מוכן? מה שאני נתתי לך עוד משהו? לפיד? עזב אותי מהלפיד הזה, מה לפיד? מה, נשמע לפיד? טוב, יאללה, תשים לפיד, שים לפוני. תמיד זה טוב, נו. יאללה, שים לפיד.
עכשיו הוא פתוח, עכשיו זה נפתח.
או, בנצ'וק. אתם שומעים אותו או שרק אני שומע אותו?
טוב, נו, הנה, פתחו לי את המיקרופון, לא תאמין.
מה נשמע?
בסדר. סוג של.
איך היה בחופשה?
חשבתי שלא תבוא בבוקר.
למה?
הבנתי, היה אתמול בית משוגעים אצלכם.
לא, היה דווקא הכי נורמלי שיש.
ראי, שלחו לי כמה קטעים. טוב, נורמליות זה שאלה של הגדרה כנראה.
כן.
ביצעתם לינץ' ביהודי חסר ישע. בהמוניכם, צריך להגיד, אבל בסדר, זה עדיין חוקי, לא?
תראה, יש קווים שלא עוברים. להוציא את נתניהו יומיים אחרי ניתוח, ומי שעבר ניתוח יודע איזה כאבים זה, מי שעברה קיסרי יודעת איזה כאבים זה.
אפילו אפנדיציט זה כואב.
כן. שהוא היה צריך לקחת איזה שני כדורים מאוד מאוד חזקים בשביל להגיע עם הכאבים האלה לכנסת. ובכל זאת מדובר בבן אדם לא צעיר, מדובר בראש ממשלה, מדובר במנהיג מחנה. עם כל הכבוד, זה לא עובר. להוציא בן אדם מהשיבה על אמא שלו מסעודת מצווה, על אמא שלו שהוא בוכה, יוצא בוכה, זה לא עובר. יש דברים שלא עוברים. זה הכל. ולפעמים דברים שלא עוברים, צריך להתייחס אליהם כמו שהם, זה הכל. שואל אותי אם אני אוהב את זה, או אם זה נהנה מזה, לא אוהב את זה ולא נהנה מזה. גם, אגב, אני גם אוהב באופן בסיסי, אין לי טעם, להפך, הרבה פעמים פרגנתי להתאמר, אני מזדהה עם דברים שהוא עושה, קיבל אצלנו הרבה מאוד פרגונים על דברים שהוא עושה, העסק היה מאוד מאוד ענייני. ככה לא מנהלים קואליציה, אי אפשר להתנהל בצורה הזאת. הוא עשה את זה בזמנו עם דרעי, עשה את זה שבוע שעבר עם היועמ"שית, עושה את זה השבוע עם השוטרים. זה לא, לא, ככה לא עובדים. זה לא, אי אפשר לעבוד ככה. עלה לך לראש יותר מדי, התבלבלת, היית לפני זה מבולבל, עכשיו אתה שר. עכשיו אתה בתוך הקואליציה, תתנהג כמו בן אדם. זה הכל, תתנהג כמו בן אדם. אי אפשר להתנהג ככה. ואני אומר לך, על שיחות שלי, לא עם סמוטריץ', עם גורמים בכירים בקואליציה, כן, שאומרים לי שניסו לבוא לקראתו, והציעו לו הצעות, וניסו לדבר איתו, ובנוסף ראש הממשלה הוציא הודעה של גיבוי מלא לסמוטריץ', שיש שר אוצר שמנהל את האירוע הזה, זה לא עובר, זה הכל, זה לא עובר, ולפעמים צריך לשים קו אדום, שמנו קו אדום, זה הכל.
יפה, אני מזכיר לך לכבודו שחבר כנסת יצחק לוי נאלץ להגיע למליאה אחרי הלוויית אחותו בממשלה של בנט, שאמילי מואטי הגיעה ללונקה, אחרי שעברה דיקור מותני, לא יכלה אפילו, נתניהו לפחות עמד זקוף אתמול. אפשר לקרוא לזה זקוף, אבל אתה יודע, זה הזכיר לי בעצם את ה... פתאום נפל לי סוג של הסימון, אתם הפרוקסי, אתכם מפעילים כשפוגעים במנהיג, הרי אתה יודע מה הכי פשוט, אבל באמת הכי פשוט, אם אפשר לקרוא לזה פשטות, זה שאני פשוט, אני פשוט אקריא לך משהו שמישהו אחר כתב, לא אני, למה אני כל הזמן צריך להיות הזה? קוראים לו הצל.
היום אתה מקריא את הצל.
זה היום אתה מקריא את הצל. אבל רציתי לשמח אותך, כן. כי כשאני, אני אגיד לך למה, אם אני אגיד את זה בשם עצמי, אז השמאל והשמאל, הרי לא מזמן היה לפליישמן מונולוג מדהים על הצורך לגייס את החרדים. באמת מדהים, כשמה פעם ראשונה שצייצתי אותו וכתבתי כל מילה, ואז אתה, אמרו לי, התגוללת עליו, כי אפילו השמאל עכשיו, אז אם לחשוב שצריך לגייס את החרדים זה להיות שמאל, אז בטח אם אני הייתי עכשיו אומר לך משהו על בן גביר, אבל תראה מה הצל אומר, על הימניות של בן גביר ועל הימניות של הצל.
לא אמרתי לו, אתה שמאל.
אפילו, לא, אמרת אפילו השמאל מצייץ אותך, זה כאילו...
לא, אמרתי לו, יקיר השמאל.
יקיר השמאל, סבבה.
כן.
אתם שם הפטריוטים, אתם הכל חוץ מפטריוטים, כותב הצל. חבורה של אפסים, גם אם יש לכם, זה הוא כותב, לא אני חלילה. גם אם יש לכם ביקורת על ההתנהלות של בן גביר, זה לא סיבה להשפיל אותו, להביא אותו, כדי לעשות לו כיפה אדומה, לרמוס אותו כאילו היה אויב שלכם. הלינץ' שעשיתם לו בשידור מוציא אתכם חבורה של אפסים, לקקני תחת, אפשר להגיד את זה ברדיו?
אמרת.
ככה להלבין את פני אדם מהמחנה שלכם, שר בממשלה שכל היום נלחם את המלחמה שלכם, שסופג אש וחרה ללא הפסקה. זה לא היה סכין בגב, זה היה סכין לתוך הלב עם חיוך, היה בא לבכות ממה שראיתי. אתם לא שווים כלום, אפילו הערוצים 12 ו-13 יש להם יותר כבוד מלכם. בן אדם שנלחם למען השוטרים, למען החיילים, למען ישראל, הפוליטיקאי היחיד שעומד בכל הבטחה שלו, שעומד לבד מול כל העולם, מה שעשיתם היום זה בלתי נסלח. זה למה בחיים לא הייתי הולך לפוליטיקה. תודה רבה לך, אצל. כי רק זה מה שחסר לנו, אצל. כי בשידור כזה הייתי קם, ומישהו היה צריך לשלוף את הכובע של ניצחון מוחלט, מהתחת של ינון מגל. תלמדו מהשמאל, מה זה להיות אחים לנשק, אפסים. טוב, הוא כמובן שיגזים, אבל תשמע, באמת מישהו כתב אתמול שהוא היה, בן גביר היה בהצחה בפטריוטים כבר איזה 10-12 פעמים, ונתתם לו לקשקש ולפטפט, כי בניגוד לצל ולבן גביר הנראי אין הישג. אחד אפילו לא. לחלק נשק זה לא הישג, אני מזכיר לכם, אין מטרה ציבורית של חלוקת נשק. יש מטרה ציבורית של הורדת הפיגועים והטרור והנרצחים. כל אלה עלו מאוד עם הנשק. ולכן אני חושב שבעצם מה שקרה אתמול זה, שאכלתם מה שבישלתם, מי שמכניס את פרי האדם המופרע הזה לקואליציה, זה הזכיר לי קצת מה שקרה אתמול בכנסת, ואני מסיים, את ההופעות של בן גביר בשוק בחברון, עוד כשהוא היה מופרע. אתה, הוא מגיע, והוא הופך את הדוכנים, והוא בועד, והוא נהיית קטטה, אף אחד לא יודע מי נגד מי, בסוף כולם הולכים, הכל הרוס, זה פחות או יותר מה שהכנסתם ללב הממשלה, ללב הקואליציה, ואתם עכשיו אוכלית מה שבישלתם, לא? אני טועה?
תראה, הצל, עם כל הכבוד, אתה מדבר שאני פרוקסי. הצל הוא פרוקסי של בן גביר, זה בסדר, אבל זה משעשע, אתה מקריא את ה... יום אחד אתה מקריא את הצל, יום אחד אתה מקריא את איתמר פליישמן, כאילו, הכל זה אינסטרומנטלי, כן, מצייץ, בסדר. סרי ישמיע לי אותו. אגב, תקשיב, אתה גאון, תדע לך, אתה גאון, אתה גרמת לי להתגעגע אליך. אתה גרמת לי להתגעגע אליך.
אני לא שומע, אני נשבע לך בילדיי, אני לא שומע פריים אחד של משהו, אלא אם כן הייתי בתוך התוכנית, וגם אז אני לא שומע את זה אחר כך.
גם אני, ברור, למי יש כוח לשמוע.
רגע, רגע, אבל, מספרים לי מה הוא עושה לך, בעצם בגדול סיבכתי אותך עם החוטים, זה האירוע.
לא, זה כאילו, באמת אמרתי שבן יבוא, אבל אתה מבין את האירוע? תראה לאן הגעתי.
כן, כן, כן.
תקלוט לאן הגעתי.
תשמע, היו לי עם סרי מריבות בגלגול הקודם, כשהוא היה דובר של ברק, ואני הייתי אולי אחד העיתונאים הכי לעומתיים על אהוד ברק בעידן אחר, ואני יודע מה זה לריב איתו. אין יציאה. אין יציאה. לתוך הלילה. בשלוש בבוקר אתה חוזר לטלפון שטרקת לו ב-12 בלילה, הוא עוד מדבר. אז אני משתתף בצערך.
כן, מאלה זה שהוא לא מפסיק לדבר. אגב, אתמול נתתי לו לדבר, נתתי לו לדבר על זה רבע שעה. אני הייתי בוואטסאפ, ואמרתי לו, תמשיך, תמשיך, כאילו, אתה חושב שזה מנע ממנו אחרי זה להפריע לי לדבר?
בקיצור, אני, האמת שלא, אם לא היה לי את סרי, הייתי ממציא אותו.
טוב, עכשיו תשמע, בן גביר יש לו גם הישגים, הוא העלה את הוא העלה מאוד את שכר השוטרים, הם עלו ב-25%,
אגב, זה הישג מול ציבור השוטרים.
אלו יותר מצה"ל ויותר מההסתדרות. הוא עשה דברים גדולים עם האסירים. דבר גדול הוא עשה עם האסירים, למרות כל השנים ששבק הזהיר, ושבס הזהירו וכל הדבר הזה, שינה את האירוע. זה דבר גדול. הם יוצאים עכשיו, יש להם אבו חטוב, כן? הם עושים דיאטה, הם יוצאים רזים. כן, הם יוצאים רזים. יפה מאוד, חילק נשק, זה לא משנה. תשמע, בסוף, אני איתו במחנה. אני איתו במחנה. אבל התמונות אתמול, שראיתי את נתניהו מגיע, אחרי ניתוח, ראיתי את סמוטריץ' עם חולצה קורה, יושב כולו גמור ביסמוט במליאה. תשמע, מה אני אגיד לך? יכול להיות שלקחתי את זה קשה מדי, אבל לקחתי את זה קשה.
אני חושב שלקחת קשה מדי, רק עכשיו אני רואה, כי לא הייתי כשהקראת את הרייטינג.
כן.
אני אגיד לך, אני אומר עכשיו ברצינות, כן, אנחנו ביום הראשון אחרי פרידה ארוכה, ויש לנו גם רק שעה היום, נכון? יש אחרי כזה התרמה. אז לא בא לי לריב ממש, אבל הייתי בטוח, ראיתי את הקטעים שיצאו, שאתה רומס אותו, לרמוס את בן גביר זה גם לא קל, הייתי בטוח שאתה מביא 12 היום בגלל האש, אבל יכול להיות שזה חנוכה.
לא יכול להיות בטוח, זה חנוכה, זה כל שנה בחנוכה יורד. עכשיו, מה רציתי? יש את אמיר ברם?
רגע, אמרת משהו. אנחנו במחנה ו...
לא, אמרתי, בסדר. אמרתי, יש הרבה פריבילגיה, הרבה פעמים החמאתי לו, הרבה פעמים פרגנתי לו. זה לא שיש לי איזה אג'נדה נגד בן גביר. אבל יש גבול, בן אדם. אנחנו קודם כל, יש לנו שליחות. יש לנו שליחות. הקואליציה הזאת היא שליחות. זה לא אירוע פוליטי. מה שאמרת לי על אמילי מואטי, זה הייתה הצבעה גורלית על הקמת ממשלה, שהייתה על חודו של כל. אם זה היה על ארץ ישראל, אם זה היה על איזה משהו, כאילו, באמת, על שטחי מולדת, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אבל לא יכול להיות שזה קורה עם דרי, זה קורה עם היועמ"שית, זה קורה עם השוטרים, זה קורה עם זה, כל הצבעה, תרללת. לא, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. יש לנו שליחות, אתה לא, אין לך מנדט להפיל ממשלת ימין. עכשיו הוא כבר פעמיים גרם לזה שאנחנו לא הצלחנו להקים ממשלה כי הוא רץ, ואיבדנו קולות בגללו. אני מציע שהוא ייקח את זה ברצינות, יש לו אחריות. הוא לא מסתובב, כמו שאמרת עכשיו, בחברון שם בסמטאות. הוא שר בממשלת ישראל. הוא שר בממשלת ישראל, ומצופה מן, לא לצייץ בטוויטר, ולא בזה. אני מצייץ בטוויטר, אני מי אני? שום דבר. שום דבר. הוא שר שיתנהג בהתאם, תודה רבה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו אחר, עם כל הכבוד לבן גביר וכל האירוע, אני מקווה שעברנו את זה. אני מקווה, אני לא בטוח. אגב, אם לא, שלא יהיה לו בקואליציה. שיקחו את אלמוג כהן, צביקה פוגל, לא יודע מה, יפצלו אותם, שיצא, שגמרנו, שיגמור את הסיפור הזה. שיקחו מי שמתאים, שיהיה בקואליציה, נגמור את הסיפור. אי אפשר להתנהל ככה. אי אפשר להתנהל ככה. הנה אני אומר לראש הממשלה, שהוא ידע את מקומו. כל אחד יש לו את מקומו. סליחה, עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו. תקשיב, יש בחור בשם איציק כהן, הוא תת אלוף בצה"ל, הוא מפקד אוגדה 162. עכשיו אני כל היום שומע כמה הבן אדם הזה הוא מפקד מדהים. שומע, 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 שומע. באמת כנראה מדובר באישיות מיוחדת, במפקד מיוחד. אתמול, סגן הרמטכ"ל, אלוף אמיר ברעם, אמר עליו דברים מאוד מאוד מרגשים, שהוא יהודה מכבי. תקשיב, אומר סגן הרמטכ"ל על מפקד אוגדה. עכשיו, אני אומר, תשימו לב לאיש הזה. זה הכל זה. תשמיע לי את הקטע הזה, בבקשה.
יש פה יהודה מכבי. אחד, שזה מפקד האוגדה, וכתבתי לך, איציק מפקד האוגדה, המוביל, המנצח של צה"ל. יהודה מכבי בשבילי. בהערכה רבה, הלום אצלף פיקודי, מנהיגות מרשימה, נחישות ועשייה היסטורית. תודה, הערכה רבה לכולכם, לך מפקד האוגדה, וחג שמח, חנוכה שמח.
עכשיו, האיש הזה כבר איזה 14 חודשים, הוא תוכן שם את החמאס, יום ולילה, עושה דברים מדהימים, מבצעים מדהימים, רק בימים האחרונים היו מבצעים מדהימים שם, עם הבית חולים, חיסול 100 מחבלים, עצירה של 240 מחבלים, עושה עבודה מדהימה. זהו, אותי זה ריגש, אני שמח שיש מפקדים כאלה בצהל, אני שמח שיש סגן רמטכ"ל שמפרגן ככה למפקד, למפקד בחזית. זה, אני מעריך את זה. היה לנו בזמנו סגן רמטכ"ל שדיבר על תהליכים, אתם זוכרים? היה בזמנו סגן רמטכ"ל שדיבר על תהליכים? היום יש סגן רמטכ"ל שמדבר על יהודה המכבי. אשרינו.
טוב, אני אזרום איתך. קודם כל, כמובן, צריך לתקן את, היה לנו סגן רמטכ"ל שדיבר על תהליכים, כי יאיר גולן היה סגן רמטכ"ל עצום, אם כי סגן רמטכ"ל זה לא תפקיד שאף אחד מתפאר בו, זה תפקיד מאוד פקידותי של בניין הכוח בעיקר, אבל יאיר גולן היה גם אחד מהאלופים והאוגדונרים, המחתים, המצטיינים, התקפיים וחותרים למגע בתולדות צה"ל. גם מי שלא מכיר את הרזולוציות, מספיק תעבור על הוויקיפדיה שלו. וכשהוא דיבר על תהליכים וכולם הסתערו עליו, לא ידענו עוד כמה הוא צדק. אבל זה בפוליטיקה, לגבי מה שאמרת. במקרה לגמרי נתקלתי אתמול בסגן הרמטכ"ל לפני שיצא לעזה. תראה איזה צירוף מקרים. אז בכלל אמיר ברעם, שגם הוא לוחם עצום והיה אלוף צפון לפני אורי גורדין, וכפי שאנחנו רואים אלופי צפון לא פישלו, הם הכינו מ-2006 מלבנון השנייה ועד 23 עד האסון, הם הכינו כמו שצריך את המלחמה ואת ההכרה ואת כל האמצעים שהכנו מול חיזבאללה, והוא ירד, הוא סיפר לי שהוא יורד לעזה, אמרתי לו, מה יש לך, מה הבאת שם? הוא אומר, אני הולך להיות עם, להדליק נרות ולהיות ולבלות את הלילה עם 162, ועם איציק כהן, ואיציק כהן הוא באמת אחד מסריה, פעם היינו אומרים, כשהיינו קטנים, עם הקלפים, סריה של אוגדונרים מרשימה בצורה בלתי רגילה, שזכינו לפגוש, זכינו בגלל הנסיבות הנוראיות, אבל כן, מגולדפוס ודדו ואיציק כהן ורבים נוספים, שאוכלים שם את כל הדרק, אנחנו כבר 15 חודשים, ואחת הסיבות אגב, לדעתי עכשיו אני אומרת פרשנות שלי, אינון, שהוא ירד לשם זה ש-162 משלמת מחיר יותר יקר, מישהו עשה חשבון, 162 איבדה בשבועות האלה בג'באליה, כשזה פעם השביעית כבר בג'באליה, יותר לוחמים משנהרגו בארבעה חודשים של אוגדת 98 בלחימה נגד מרכז הכובד של חמאס בח'אן יונס, שזה שם היה הלחימה הכי עצימה שהייתה, ועכשיו נהרגים יותר. יש לזה הסבר צבאי, כי עכשיו זה כבר יותר דומה לבטש, ואתה רדום, והאויב יוצא מכל מיני חורים, אין לך את כל חיל האוויר, ואת כל הארטילריה, וכל דבר שמרקחים, אז זה כבר לא קיים, וזה עצוב, כי אנחנו ממשיכים לקבור את החיילים האלה, ועל התוחלת בזה נתווכח ממשהו אחר. אבל אם כבר דיברת עם, על גנרלים, היה לי איזה חוב, שרציתי מזמן להשמיע, רק לא הייתי פה, פשוט רציתי להשמיע לך דבר שאני קורא לו, הייתי קם והולך, הנה.
אם אתה ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, אתה נשאר בתפקיד שלך?
את האמת? ברור שלא.
לא.
ברור שאני לא יכול להישאר בתפקיד שלי. אבל זה אני. זה קרה במשמרת שלו, אי אפשר לברוח מזה. זה קרה במשמרת שלך. הדרג המדיני יגיע השלב שיבוא איתו חשבון. אתה שואל אותי מה, אני הייתי נוהג? אני קם והולך.
אתה יודע, אתה מזהה?
ודאי, אופיר וינטר.
סתם, זה מצא חן בעיניי. מעניין למה.
כן, מעניין שזה מצא... אפילו הצל מצא... תשמע, אם הצל מצא חן בעיניך, אז לא כל שכן, איתמר פליישמן, איתמר פליישמן ואופיר וינטר.
תרשה לי הערה.
כן.
אתה הרי המצאת את הז'אנר, אתה יכול לקרוא 4 חודשים רצוף לידיעות אחרונות, כתב פלסטר או ביטאון על חיית אל-ג'דידה, שאתה יודע איך קוראים להם, ואז יש משהו שזה אתה מקריא, ואז אני אומר לך, אז זה היום שאתה בעד ידיעות, או בעד דעו, או בעד דעי.
מה עם אריה קינג? למה אתה לא אומר? תן איזה משהו של אריה קינג.
אם אתה מעצבן אותי, עוד שנייה קורא לך אריה קינג, יש לי הרבה.
תן איזה משהו.
יש לי הרבה. כמו, כנאמר, גם שעון עומד, מראה את השעה הנכונה, פעם או פעמיים ביום, השאלה אם הוא על 24 או על 12, סליחה.
כן, אפילו עטילה שומפלבי, אני אתמול עשיתי לו ריטוויט.
שומפלבי.
שומפלבי.
רגע, מה, זה שהוא אמר, התפעל מזה שביבי בכנסת וזה?
כן, בוא נחפש רגע. עטילה, חיפוש.
נו, אתה רואה.
תקשיבו, זה יהודי, איך אתה אומר? גם שעון מקולקל, שימו לב מה כותב עטילה. שבהחלט אפשר להגיד עליו שעון מקולקל, זה כאילו אין פה...
עטילה שעון שוויצרי.
אוקיי, תגידו מה שתגידו, הוא עשוי מברזל, והוא רוצה יותר מכולם ביחד, ולכן הוא שם, סובל, חיוור, חולה, אבל שם, לא מוותר, אין אחד שיש לו את הקילר אינסטינקט שלו. צודק, זו ליגה אחרת. זה בן אדם, תשמע, אני אומרת בצורה מאוד פשוטה, הוא מעל הטבע, הוא מעל הטבע. מה זה מעל הטבע? שלא תגידו, כן, אני חושב שהוא מעל הטבע והוא גמור והוא לא מבין. אני רק אומר, הבן אדם הזה יש לו כוחות, כוחות אחרים. גם היכולת ספיגה שלו, אגב, של הרפש והתינופת שהוא סופג, בגלל שהוא כנראה בן אדם מאוד מבריק, אז יש לו גם איזושהי, לא רוצה להגיד נכות רגשית, כי זה נשמע, זה בשלילי. אבל לדעתי יש לו יכולות לספוג בלי לקחת ללב ולהיפגע, כמו בני תמותה רגילים או נורמליים, בסדר? נורמליים לא במובן של נורמלי, אלא רגיל, כן? ככה נראה לי, ככה נראה לי. מה שמאפשר לו להמשיך ולתפקד בצורה טובה, ולנהל מדינה ומשפט ומלחמה וישיבות ולחצים ואמריקאים וכל הדבר הזה, ולהישאר איתן ומפוקס, שזה צריך להגיד, זה באמת רמה גבוהה מאוד, ולכן גם בסופו של דבר גם הטילה רואה את זה.
למה אתה אבל צריך הולך להטילה? יושב מולך אדם שאני חושב שאני הראשון, גם בספר הראשון שלי עליו, וגם בספר השני שלי עליו, וגם בלא מעט טורים, שמציין כל פעם את כל הכישרונות העצומים, הלא שגרתיים שחבויים באיש הזה, רק שאצלי יש גם סגיר, פתיח, הפתיח מגיע סגיר, שבו אני מביע צער מסוים, או אפילו דאגה מסוימת, מהעובדה שכל הכישרונות האלה מוקדשים, אחד להישרדות אישית, ושתיים להחרבתו הטוטלית והיסודית של החלום הציוני. אבל לא חסר, מה שאני כתבתי לה בספר, גם האחרון, על ארגז הכלים שאיתו הוא מגיע, ועכשיו איתו הוא מפרק את המדינה, זה בכלל לא סוד. אתה יודע מה? אין יריב פוליטי אחד שלו, שלא יגיד לך, ובטח ובטח מבחינת הרצון. פעם מישהו שאל את גנץ, מה אתה מוכן לעשות להיות ראש ממשלה? בואו, קיבל תשובה גנצית. נתניהו מוכן לעשות הכל. ואנחנו רואים את התוצאות, אנחנו נוסעים על גבינו. אגב, עוד דבר שאתמול אני הבנתי, מההתנפלות באמת מדהימה, באמת האלימה והלינצ'ית, הליטמר בן גביר, לא שזה היה מקרה קלאסי שאני מאחל בהצלחה לשני הצדדים, זה שאתם החוטים של ביבי. לא אכפת לכם מכלום, כי גם החוטים, הרי נהרוג אותם, החוטי האחרון הוא עוד יראה עלינו. גם כשנגיע לחוטי האחרון. ופתאום, אתה בעצם עבד אל מלק אל מגלי, לא אל חוטי. אתם נמצאים שם ליום סגריר. הנה העיזו להביא את המנהיג ממיטת חוליו. איך אתה אומר? אוי אוי אוי. אגב, אז לא היה עובר חוק הרווחים הכלואים, זה כזה אסון. זה כולה חוק הרווחים הכלואים, זה לא התקציב שהממשלה נופלת.
את נותן לי תחושה של קילה, הרווחים הכלואים האלה.
גם לי, מעניין, יש לנו כבר אותן אסוציאציות. בקיצור, לא ראיתי את הזעם הקדוש הזה בפטריוטים, אולי כי אני לא רואה פטריוטים, אבל גם כשפינדרוס אמר לפני דקה וחצי, שמה שכואב לו אצל הציונות הדתית, זה לא שהם נופלים, אלא שהם עוזבים את הדת, אגב שזה פייק, או יש 13% עזיבת דת בדוק, גם אצל חרדים, אז מה הוא רוצה? או כשעמיחי אליהו...
בסדר, אצל הציונות הדתית זה 50% אולי.
אני לא חושב שזה 50%.
זה מה שמישהו שלח לי מחקר אתמול. אני צריך להסתכל על זה, הוא אמר לי, שלח לי מחקר.
אז תסתכל. או כשעמיחי אליהו אמר שהכי חשוב עכשיו זה להדיח את היועמ"שית, יותר מלהחזיר את החטופים, אבל באמת נגעו, אז ביבי כמה הניתוח באמת אוי 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 נוראי, ובאמת גם לא ראיתי שצעקתם ככה על בן גביר כשהוא הצביע נגד עסקת החטופים הקודמת, שהחזיר הביתה מעל 100 אחים ואחיות שלנו, עסקה שכולם היו בעדה, גם סמוטריץ', לא ראיתי את כל זה, אתם מפעילים את הנשק הגרעיני, ואתה הסברת את זה הרגע מצוין, מילא היה מפיל את הממשלה, לא. כשפוגעים במנהיג, כשהוא נאלץ מסכן נבך לקום מהמיטה אחרי ניתוח, אגב, איפה המשענת? היא במיאמי. אם אתה יודע לפנח לי את זה, אני אשמח ואני שואל ברצינות. ועוד דבר קטן שאני מעיר לך בהקשר הזה, זה שנדמה לי שיום קודם הייתה אחת מירי רגב אצל חברך הראל סגל, אני לא זוכר אם הייתה שם 17 או 19 דקות, אבל היא לא נשאלה אף מילה על תאונות הדרכים, שזה הכישלון, מרשימת הכישלונות, אחד המפוארים שלו של הממשלה הזו, ואתם אתמול לא מדדתי, כי לא ראיתי כמה היה בן גביר, מעניין אותי אם שאלתם על הרצח במגזר הערבי, על הרצח במגזר היהודי, על רצח נשים שעוד מעט מכפיל את עצמו, על התאונות דרכים שזה גם אחריות שלו, על גנבות רכב, על המשילות, על זה שפתח תקווה כבר נהייתה עיר של משפחות פשע, שאלה אחת, שאלתם?
לא היה זמן.
הבנתי. כמה זמן זה קרה? הוא ישב שם כמה זמן בערך?
10 דקות.
ישב, ישב, אה?
10 דקות, רבע שעה, משהו כזה.
זה הכל? לפי המהומה בטוויטר זה נראה כאילו התנחל לכם 3 שעות. כמה זמן התוכנית בכלל?
תוכנית שעה וחצי, עד 10, מ-9 עד 10 וחצי.
וכמה מרואיינים יש? אחד? מרכזי?
בדרך כלל יש אחד, כן. אתמול היו שניים, אבל...
מי השני?
השני היה רופא שיזם מפעל יפה של שירות הסעות לרופאים שרוצים לעזוב את הארץ, לשדה תעופה. אם רופא רוצה לעזוב את הארץ, אז הוא מסיע אותו לשדה תעופה. בסדר? עוזר לו להרוס את הפקלאות.
זה בהפוך, אבל הפוך, בצחו בדחקה או מה?
כן, כן.
בדחקה, אוקיי.
בדחקה, כן, זה היה רופא.
אותי קצת פחות מצחיק להישאר פה בלי רופאים, בעיקר שאני היפוכונדר, אבל כן, בסדר.
גם את נתניהו, אגב...
בדיוק, כן. אתה יודע שהוא גדול ההיפוכונדרים?
כל מה שהוא יעשה זה הוא יהיה גדולה, אתה מבין? זה לא חשוב, אבל... בכל תחום הוא יהיה גדולה.
בהיפוכונדרים, בוא נתמקד, בהיפוכונדרים זה תחרות קשה, אגב, אחד המפוארים ביותר היה יוסי שריד, הוא כתב על זה ספרים, עשה פעם ניתוח בראש, הוציאו איזה לו גידול שפיר, כתב על זה ספר, אבל ביבי זה, בוא.
תראה,
מעניין אותי גם מה עם ההרמונית, עוד דבר, ביקשתי שיבדוק לי מה עם המשענת ממיימי, אבל מה עם ההרמונית, כי אני אומר לך...
ההרמונית תהיה במוזיאון, כי לוקחים את ההרמונית, ומציגים אותה במוזיאון הקיסר. זה כאילו, אנחנו סוגדים להרמונית. יהיו שם פוג'ה, אתה יודע, בעודו יש פוג'ה, שמים כל מיני חומר כאלה, מדליקים שם כל מיני כאלה ריחות וקטורת וכל מיני דברים כאלה, סביב ההרמונית.
אז כי בדרך כלל בגיל כזה...
להוציא את ההרמונית מהאש.
בדיוק. יש לי גם מוגדלת, אגב.
באמת, כל הכבוד, אתה רואה, אתה הולך ברחב, לא משנה מה אתה עושה כמוהו.
תקשיב, א', ככה זה הגיל, אני 11 שנה פחות, ואני מתקדם לשם. שתיים, שני רופאי הלב שלו, הם גם שני רופאי הלב שלי.
וואלה.
והתסמינים שלנו דומים באותם זמנים. רק שכמובן, בגלל שזה השלטון, ושהוא אשכנזי, הוא קיבל קוצב, ואני לא. אגב, אני בא עליהם בטענות בהקשר הזה.
תראה, לגבי שרה אני לא נכנס לזה, צריך לזכור שיש עליה לינץ' ואני מניח שלא בא
לחזור. קשור לינץ', למה היא לא פה? היא המשענת של חייב עכשיו אמיתי.
אבנר איתו, אבנר איתו כל הזמן, וזה בסדר. כמו שאתם אומרים, למה יאיר שם? יאיר ירד מהארץ. בוא, אכלתם לבן אדם את החיים, עשיתם לו לינץ' יום יום, נסע, למה הוא לא שם? זה לא משנה, זה כמו, מה זה היה לפני כמה ימים שהיה את הבדיחה, למה הוא עם כובע בלי כובע? אני כבר לא זוכר. אתם מגיעים לרמות תרלול, באמת, יצאתם מהשפיות. יצאתם מהשפיות. אני כל יום בפטריוטים משדר דברים שאתם אומרים, שאתם זה. יש אחד, אהוד ברק. הוא מדבר שנים, מרי אזרחי, אף אחד לא בוחר בו, עם ישראל לא רוצה אותו, ומה נשאר לו? לעשות מצור על הכנסת. אז אם לא בוחרים, כמו הוא עם החיל אוויר, הוא לא בחיל אוויר, אז הוא יהיה בנון מהם, אף אחד לא... הוא לא בוחרים בו, הוא לא אלקטבילי, הוא לא... אין לו אלקטורט, אף אחד לא רוצה אותו ראש ממשלה, אז הוא מפיל ראש ממשלה של נתניהו, שנים. זה לא יאמן, אין דמוקרטיה. לא, אנחנו נפיל את הממשלה, היא לא תהיה, מה זה תפילו? מה זה תפילו? יש דמוקרטיה, יש ממשלה, מה אתם רוצים? אלוקים שישמור. כל פעם עניין אחר. פעם היה הגז, שוט הגז, שוט הזה, והקורונה. בקורונה אמרתם שמשאירים אנשים בבית בגלל דיקטטורה. באמת, אתם בהזיות, בהזיות. תרגיעו, תרגיעו. חבר'ה, הכל בסדר, יש דמוקרטיה, יש מלחמה, מנצחים במלחמה. תבינו מי האויב האמיתי. אז אתה מתעסק בי איפה, מתעסק לי איפה שרה. למה שרה לא פה? באמת מעניין אותי למה שרה לא פה. את מי זה מעניין? מה זה חשוב? ולא, ופינדרוס אמר, אז פינדרוס, ומוצאים את הדברים, ופינדרוס זה, וכל מיני כאלה. וכולם על פינדרוס וכל היום זה. אגב, היה דיון מאוד מעניין בפטריוטים על פינדרוס, וויכוח ענייני ועקרוני ביני ובין איתמר פליישמן, וזה, אני פחות הייתי מול כולם. אני בעמדה הכי קשה. למה? כי זה הכי קשה. להגן על החרדים זה הכי קשה בעמדה הזאת. ברור. רק שאני, יש לי שליחות בעניין הזה, יש לי תפקיד. אני מגן על החרדים, כי אני מבין את התפיסת עולם שלהם, ואני רואה את החשיבות שבעולם החרדי, כן? ואני חושב שבכוח וכל מה שעושים כל היום, מישהו נתן לי אתמול איזה דוגמין, אני חושב שבשידור, שכמו צו מנסה להוציא את הראש, אתה נותן לו מכה על הגב, אז הוא מכניס את הראש בחזרה פנימה. זה לא ילך בכוח, רק באהבה. תאהבו את החרדים, תבינו את הרציונל שלהם, תבינו מה הם רוצים, תבינו מה הם רוצים. זה לא משנה גם. התהליך של הישראליזציה והציוניזציה שהם עוברים יקרה בכל מקרה, כי הם מאוד גדלים, ויש שוליים, ומתרחבים, והרבה אנשים חושבים אחרת, וזה תהליכים שקורים. אתם סתם מפריעים מתוך אנרגיה לריב, מתוך אנרציה להתווכח, לבעוט, לכעוס, לזה, וכל מיני דברים כאלה. תבינו, לאט לאט, הכל יהיה בסדר, צהל יהיה מוכן, יעשה מסגרות, יתגייסו חרדים, נהפוך לצבא השם, בעזרת השם ננצח ונביא ישועות, ונביא את הגאולה לעם ישראל, ונכונן את בית המקדש במהרה בימינו, שאת הנר השמיני של חנוכה בשנה הבאה, אנחנו נדליק בבית המקדש את המנורה. זה האירוע, אתה מבין? עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. קודם כל, אני הבנתי שאתם מוכרים עכשיו שנגד זה שנתניהו לא יפטר את בן גביר. ושל אל גלנט 2 יהיה כלום ואפס לעומת אם הוא יעיז לפטר את בן גביר, כי אתם מתנגדים באופן כללי לפיטורי שרים מהממשלה, זה מה שהבנתי עם גלנט וכל הסיפור.
חלילה, אני בעד שהוא יפטר את בן גביר. סליחה, אני בעד שהוא יפטר את בן גביר, כן.
לא, אבל אתה לא יכול להגיד לי, אז למה נגד גלנט התנגדת ועכשיו אתה בעד שהוא יפטר את בן גביר, זה לא עובד. חבר'ה, אתם צריכים להיות קוהרנטיים.
אתה באמת שאלת את זה?
מה קורה? לא, אני מסתלבט עליך. זה דבר אחד. ודבר שני, יש היום דיון מאוד 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 חשוב בבג"ץ על העניין של ההדלפה של הסרטון המבושל, השקרי והמפוברק, שמישהו ישב וערך אותו בחדרים, אני לא יודע איפה זה היה, אם זה היה בפרקליטות הצבאית, או אני לא יודע מה, והוציא אותו לתבלה 12 ולגיא פלג, וגרם לסערה אנטישמית בעולם נגד ישראל, נגד חיילי צהל, ואולי גם נגד החטופים והחטופות שלנו. אנחנו לא נוותר עד שנמצא מי האיש שהדליף את הסרטון הזה. לא נוותר מהאירוע הזה. הבנתי שדפנה ברק ארז יושבת בראש הרכב, היא הייתה סגן אלוף בפרקליטות הצבאית, הכל שכונה, הבנו, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא נרד מהעניין הזה. רק רוצה שתדעו, לא שתגידו שאחרי זה לא אמרת, כן אמרת, מודיע מראש, תודה.
תשמע, אני לא יודע איך לבשר לך את זה, אבל האיומים האלה לא מפחידים. אמיתי, זאת אומרת, לפעמים אני מפחד מכל מיני דברים, לא, אף אחד לא מפחד שאתה תרד לשטח ותמצא את המדליף, זה אחד. שתיים, אף אחד עוד לא הוכיח ועוד לא ברור לגמרי אם הסרטון הזה מבושל או לא מבושל. יש שם בעיה של שני תאריכים, יש חקירה, אני מניח שזה ייפטר, אני מקווה מאוד שיתברר שהכל הבל הבלים וכולם ילכו הביתה בלי להיות מורשעים. מצד שני, שניים הלוחמים שם נכשלו בפוליגרף על השאלה אם הם דחפו משהו שם לפי הטבעת של המחבל, שכל הרקטום שלו היה קרוע מדימומים. אז על הדברים האלה צריכה להתקיים חקירה, בלי שאתם מחריבים את המדינה כולה, או לפחות את הצבא, או אם לא רק את הצבא, אז את הפרקליטות הצבאית שעושה את העבודה שלה, כי ככה זה מדינת חוק. לגבי דפנה ברק ארז, לא, ראיתי שכתבת את זה אתמול. היא לא צריכה לפסול את עצמה, כי אם היא, בגלל שהיא הייתה פעם סגן אלוף בפצריה, זה אומר שהיא לא יכולה לעשות שום דבר שקשור לצבא, או למשהו שהגיע מהפצריה, שטויות מצגבניות, לא צריך אפילו משפטן כדי להבין את זה. עכשיו לגבי החרדים. אנחנו דווקא אוהבים את החרדים, אני מת על החרדים, יש לי מלא חברים חרדים, וזה לא אתה יודע, בסגנון ההוא. הבעיה היחידה היא שהחרדים עושים מה שהם צריכים לעשות, רק כשיש להם איום, איך אומרים, איום בר קיימה, כמו שאמריקאים צריכים לאיים על איראן, שאיראן תבין שהם רציניים. הפעמים היחידות שהייתה עלייה בעבודה וגם בגיוס, היו כשאחד בנימין נתניהו היה שר אוצר, ופשוט קיצץ להם את כל הקצבאות. ולכן, אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו. אין לנו זמן לתהליך הטבעי. אחד, כי התהליך הטבעי הוא מחוק טל, שזה כבר 30 שנה, ולא קרה כלום. ושתיים, כי התברר לנו שחסרות פה איזה 3 אוגדות. כי יש פה יותר מאיזה 7-8 פרוקסיז and counting. אז נכון שעכשיו הורדנו קצת את הראשים של כל אלה, אבל יבוא גם מחר. ולכן זה צריך לקרות. עכשיו למה שרה מעניינת? שרה מעניינת בין היתר, כי היא דרושה לחקירה. והיא איננה פה. עכשיו, אתה מסתכל על המשפחה הזאת, אבל קצת נתקף בסוג של דאגה. האבא, ביבי, כבר שינה את שמו לבן ניתאי וירד מארץ. ששישה משמונה אחים והאחיות של אבא שלו, משפחת מיליקובסקי, ירדו מהארץ. שניים נשארו, בן ציון אחד מהם, ושישה ירדו. האבא ירד, נפילת יוני החזירה אותו לפה. הבן, לא פה כבר שנתיים, לא רואה סימני חזרה. עכשיו האמא הצטרפה אליו, לא רואים סימני חזרה, יש לה קורונה? מישהו אלה תמונה איך היא חוגגת השנה החדשה, אני גם רוצה כזו קורונה. לכן זה מעניין. עכשיו אמרת על בן גביר שאין לו מנדט להפיל ממשלת ימין. קודם כל יש לו מנדט להפיל ממשלת ימין. ככה זה בקואליציה וככה זה בדמוקרטיה. כל מי שרוצה יכול להפיל ממשלה אם הוא לשנו מוזניים. מה, לסילמן היה מנדט? סילמן נכנסה לממשלה, שיקלי נכנס לממשלה על הגב של נפתלי בנט, בסוף הטריגר היה, כן, שחוק החמץ, כן, סליחה, תיקח עכשיו את סילמן, תפרק ממנה את כל הלחצים ואת כל הבשמוליק וסבתא שלי, היא יודעת מה היא מיתה עלינו. ולסיום אני אקרא לך 3 ציוצים של הקצרים, אל תדאג, מהפיד שלי אתמול, והכותרת זה אשרינו שזכינו. אז ניסים וטורי אומר בכאן רשת ב', יש הרבה הישגים לממשלה, הטבות לחיילי מילואים, לאלמנות ולמשפחות חטופים. תודה ניסים. אישי כהן מצייץ, שר האוצר סמוטריץ', אני נחוש להמשיך לנווט את הכלכלה הישראלית. אכן נרגענו. ויוסי יהושע מצייץ, ידיעה ביום האחרון של 2024, ועדת הכספים משלה עברת מאות מיליונים לחרדים. אני לא אתן לכם פה את הפירוט, כי זה יעלה לכם את הדם לראש. אני גם לא אפרט לכם כל מה שמתייקר היום, כולל המעם, כי גם זה יעלה לכם את הדם לראש. ויוסי כתב, אם אפשר להעביר עוד מאות מיליונים לחרדים, למה לא? בכל זאת עברה עליהם שנה קשה במלחמה. ממשלה שהיא חרפה.
כן, זה תמיד סופרים רק את הכסף של החרדים. הרבה מאוד מגזרים קיבלו כסף, אבל מעניין שאצלכם מציינים רק את הכסף שהחרדים מקבלים. אבל התרגלנו, ככה זה היה עשרות שנים אצלכם בתקשורת שהייתם לבד. לא עוד. אבל אני חייב להגיד, שנייה, שני דברים אופטימיים.
אז החרדים לא קיבלו כסף, סבבה.
קיבלו כמו כולם. עכשיו,
קיבלו הרבה יותר מכולם.
שני דברים אופטימיים לסיום. התלמיד החרדי מקבל שלא נגמור בתחושה לא טובה. אחד.
הרבה יותר מהתלמיד החילוני שתורם פי 230 מיליון, גם למשק וגם לצבא. אבל למה אתה צריך לסיים?
לא, אני צריך לסיים בשני דברים אופטימיים. אחד, ביהודה ושומרון יש יותר מחצי מיליון יהודים. זה אחד.
זה לא חדש.
בסדר, אבל קצה לספר אחד-אחד והגיע למספר.
הבנתי, גדול.
והשני, נתרמו בשנת 2024, כן, 224 כליות, כן, על ידי יהודים, אני חושב שזה רק יהודים בעצם, אני חושב, לא לוקח על זה אחריות, אבל מניח שכן, במדינת ישראל, בארגון מתנת חיים של הרב ישעיהו הבר זכרו לברכה, 224 כליות. אין תופעה כזאת בעולם.
עכשיו רק,
אין תופעה כזאת בעולם.
בוא רק קודם כל זה באמת ארגון מדהים, והוא היה איש מדהים, ובוא רק נקווה שימצא מתישהו פטנט לתרום לא רק כליות, אלא גם מוסר כליות, ואז הקואליציה, אני מוכן שתקבל את כל המלאי.
אני תנוח דעתי אם המוסר שלכם לפחות לא יהיה כפול. תודה. כן. שלום לשר החקלאות, אבי דיכטר.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, בדרכנו לכנסת.
יום סוער היה אתמול.
כן, יום סוער, היה קצת מביך יותר משהו סוער.
כן, מה הביך אותך?
מה זה מביך? נתניהו היה לו כואב, וביסמוט היה לו, ביסמוט בכה.
תראה, שלשום הייתי אצל בועז ביסמוט לנחם אותו עם המשפחה, וזה כואב לראות אותו קם מהשיבה, עם בגד השיבה, הגיע לכנסת, שבעצם הסיבה היא מהבית פנימה. באמת, יש דברים שאני חושב שלא עושים, לא הייתה לזה שום הצדקה אתמול, אבל זה העניין של מדיניות ילדותית, איך נקרא לזה? די מדיניות ילדותית כזו. אבל לומדים, החיים הפוליטיים גם הם בית ספר, אולי אפילו אוניברסיטה.
השאלה, אבי דיכטר, אם לומדים ומה עושים, כי הרי בסוף נתניהו עצמו, אני חושב, הבין שאי אפשר לקחת את האיש המכונה בן גביר, ולתת לו לא רק להיות שר, הרי הוא הכחיש שהוא יהיה שר בממשלתו זמן קצר לפני שהוקמה הממשלה, ברעיון טלוויזיה, הוא לא הסכים להצטלם איתו, בקמפיין עצמו, בכפר חב"ד, ואחר כך הוא ממנה אותו לשר לביטחון לאומי, מפקיד בידיו את המשטרה, את מג"ב, את המשמר הלאומי, חלקים מניהול יהודה ושומרון, ואחר כך כשאתה נותן לבחור הזה עם הרקורד שלו את כל זה, אתה מתפלא שהוא בא והופך לך את הדוכן, כמו שם בשוק בחברון.
שניכם בקיאים בפוליטיקה, ינון אפילו היה בפנים, בכנסת. אתה בונה קואליציה לא עם מי שנמצא בכנסת, אלא עם מי שרוצה להיות בקואליציה. ולצערנו, גם לצערו של ראש הממשלה נתניהו, המועמדים האחרים, שהוא בהחלט היה איתם בעבר ורצה להיות איתם גם עכשיו, לא הסכימו להיות בקואליציה, משיקולים שלהם, לא משיקולים לאומיים, בוא נגיד את האמת. ולכן היה צריך לבנות קואליציה עם מי שהיה מוכן, ובלבד שהוא לא חוצה את הקו האדום שלנו בליכוד, שאומר לא יהיה בקואליציה, לא תהיה מפלגה אנטי-ציונית. ולכן לא נשארו הרבה ברירות, והגענו לאן שהגענו. אני חושב שעם השנים, עם השנתיים בקואליציה, מפלגה אחת, שאז הייתה כולה ביחד, סמוטריץ' ובן גביר, אני חושב שבצלאל מפגין התחשבות יותר גדולה בצרכי הקואליציה, לא תמיד בהסכמה, גם אנחנו לא תמיד מסכימים איתו, אצל בן גביר זה תמיד הכל בלידות הכוז, הכל הפוך, גם בממשלה, גם בקבינט. טקטיקה בעיניי לא רצינית, ילדותית, לפעמים אתה מצביע נגד כדי להרוויח פעמיים. פעם אחת מול הבייס שלך כדי שנראות שהצבעת נגד, ופעם שנייה אתה יודע שזה יעבור, אז אתה גם שמח שזה עובר.
אבל אבי דיכטר, אני חייב לתקן אותך במשהו, חייב. אמרת שלא הייתה ברירה, כשפרצה, שאחרי טבח 7 באוקטובר, גנץ ואיזנקוט הצטרפו לממשלה, אבל גם לפיד אמר שהוא מוכן להצטרף ללא תנאים, ובלבד שיזיזו ממנה את הקיצוניים ואת בן גביר, וגם ליברמן, שאמר אני מוכן להצטרף אם יהיה בקבינט המלחמה, ונתניהו דחה את שניהם, קיבל רק את שני הפריירים שהצטרפו בלי תנאי בכלל, ועכשיו הוא נשאר עם אותה הממשלה ועם אותו בן גביר. It's the same.
תרשה לי להסתכל זה הפוך ממך. אני חושב שלשים תנאי בנוסח תעיף מהקואליציה את אלה, ואנחנו נחליף אותם. אתה רוצה להיות תלוי במישהו שבא אליך עם התנאיה כזו? אני אומר לך, אפשר לעשות את זה אולי למישהו אחר, בוודאי לא לליכוד, בוודאי לא לליכוד בראשות נתניהו, מספיק שואלי קרבות בנושא הזה, ולכן כשנכנסו, בניגוד למה שאתה אומר, השניים בעלי אחריות לאומית, גם גנץ וגם גדעון סער, נכנסו ממש ב-11 באוקטובר, נכנסו לממשלת האחדות, נכנסו לקבינט, השתתפו באמת בנסיעת בעול של התקופה הכי קשה שעברה מדינת ישראל מאז הקמתה. אני קיוויתי שהם ימשיכו בהפגנת הממלכתיות הזו זמן נוסף. לצערי התבדנו, הם ברחו מהקואליציה משיקולים פוליטיים קטנים, לא רציניים, בריחה של טירונים. ואתה יודע, אנחנו מכירים את זה, יש כל מיני תרגילים, הם היו בטוחים שהם יעזבו, הממשלה תקרוס, ילכו לבחירות, והנה הם זוכים בכתר. מה לעשות?
זאת אומרת, היחידים שלא עושים שיקולים פוליטיים זה אתם, וכל האחרים... כי להוציא את בן גביר, אני לא חושב במלחמה, כשאתה רוצה לקבל את כל הכוחות המרכזיים, את לפיד ואת ליברמן ואת כולם בפנים, על חשבון הוצאתו של האנרכיסט הזה, אני חושב שמי שהמדינה יותר חשובה לו מהקואליציה ומהגוש, היה צריך ללכת על זה, אבל זה כבר היסטוריה.
לא, אבל תראה, אתה לא הולך לדיל פוליטי, קואליציוני, בהתניה כזו שאומרים לך, שמה, אתה תיפטר מזה שהכנסת, ואנחנו, שהיינו בני פלוקתה, משמעותיים מאוד, אנחנו אלה שנייצב אותך. אנחנו לא רוצים לוותר על אף אחד, יש גם מחויבות שאתה רוצה לעמוד בה, לא הייתה שום סיבה, אתה רוצה להיכנס לקואליציה, לממשלת אחדות, בוא תיכנס, בלי התניות בסדר גודל כזה, ואני אומר לך, באמת, גנץ וגדעון סער נהגו בממלכתיות אמיתית בשעת מצוקה כמו שהיינו באותה עת. לצערי הם עזבו לאחר מכן, ואחרי זה גדעון התעשת וחזר. אני אומר לך, בסופו של דבר העמוד המרכזי היציב שנותר הוא הליכוד עם 32 מנדטים. אנחנו מובילים את הקואליציה,
וגם זה אין ויכוח, הוויכוח הוא הבן גביר, ואני מתגעגע לשמיר ובגין שהיו יוצאים מהמליאה כשכהנא מורו של בן גביר היה נכנס אליה, אבל אנחנו כנראה לא נסכים פה.
אני חושב שכל אחד מזהה ובבין, אנחנו אמצע הקדנציה של הממשלה הזו, חלפו שנתיים, אנחנו מסתכלים על השנתיים הבאות, איך באמת להחזיר את המדינה למסלול הנכון, מכל ההיבטים, להחזיר את החטופים, את כל החטופים, למוטט את השליטה
של החמאס. הם בינתיים מתים, אתה יודע, הם הולכים ומתים. ואני אשאל אותך שאלה עניינית, איך להחזיר את המדינה, אחד הדברים שאתה רואה שהציבור ברוב גורף עצום, גם בצד שלכם תומך בו, זה ועדת חקירה ממלכתית. אתה אמרת לנו בשבת בפגוש, אתה ממשיך לתמוך בזה, אם כי עם כוכבית ועם כל מיני הסתייגויות, למה?
תראה, אני חושב שבישראל עד היום אין תקדים אחר לאירועים בסדר גודל כזה. אם יימצא תקדים שיהיה מוסכם על שני הצדדים, קואליציה ואופוזיציה, בסופו של דבר אתה רוצה ועדה שהעם יחיה...
יום כיפור לא היה תקדים כזה?
יום כיפור...
אפילו מבחינת הרוגים, 2800, זה עדיין יותר ממה שקרה לנו פה בשנה וחודשיים האלה.
תראה, אני הייתי לוחם ביום כיפור, אני מכיר את זה על בשרי. אני חושב שמי שמסתכל על האירועים של 7 באוקטובר, במשקפיים של יום הכיפורים טועה. מלחמת יום הכיפורים, האסון של יום הכיפורים, המחדל, הוא היה נוראי, אבל עם מאפיינים אחרים, שהמדינה יכולה הייתה להכיל אותם בצורה אחרת. אני מזכיר לך שלמעלה מ-300 שבועים שנפלו גם בדרום וגם בצפון, כולם היו חיילים, כולם היו גברים.
אז צריך לשנות את הוועדת חקירה? הוועדת חקירה צריכה לבדוק מה הוביל אותנו.
בוא נראה מהאירוע הזה של הוועדת חקירה, מה שאתם קוראים הממלכתית, זה לא יקרה, בן. אנחנו לא סומכים על מערכת המשפט. מערכת המשפט צריכה להיחקר. היא צריכה להיות חלק מאלה שחוקרים אותה. היא לא יכולה לחקור, בוא נתקדם, זה לא יקרה. עוד פעם ועוד פעם. וסופרים.
אגב, אבי דיכטר, אבי
דיכטר,
שמעת את הנאום של ינון? בזה אתה תומך. אתה במחנה הזה.
כן, נכון, נכון.
אני רוצה לומר משפט אחד גבוה יותר. חבר'ה, אין לממשלה הזו שום סיבה לחשוש מוועדת חקירה ממלכתית. אנחנו יודעים היטב מה קרה בשבעה באוקטובר, מכירים את המחדל המודיעיני, מכירים את המחדל המבצעי, מכירים אבל את ההתעשתות של המערכות, גם צה"ל, גם שב"כ, באופן שבו הם מנהלים את הלחימה.
חייבים לסיים.
הוא אומר דברים שאתה לא כל כך אוהב, אז אתה מסיים אותו. יופי.
אני חושב שבסוגיה הזו כדאי להסתכל על איך מסיימים את המלחמה עם מימוש היעדים. אנחנו בחלק קרובים יותר, בחלק עדיין רחוקים. בנושא החטופים יש רק מבחן אחד, וזה מבחן התוצאה.
אוקיי.
אין מבחני מאמץ וכו'. רק מבחן התוצאה.
שר דיכטר, תודה שדיברת
איתנו. תודה רבה.
תודה. אנחנו היום שעה אחת, כי יש התרמה אחרינו, אז נסיים בשיר מעוז צור, יוסף קורדונר, שחנוכה שמח.
מעוז צור ישועתי,
חנוכה שמח.
לכאן האלה שבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. לעת תכין מטבע, מי צרה מנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, האות סבא נפשי, ביגון כוחי קהילה, חיי מררו בקושי בשיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא את הסגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי ובנו גס והגלני כי זרים עבדתי ויין רעל מסכתי
נתפלל לשלום החטופים שיחזרו בשלום הביתה ושהחיילים שלנו יחזרו בשלום הביתה ושננצח במלחמה שיהיה לנו נר שמיני משמח תסתכלו על האורות שיהיו ניסים גדולים תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לסתיו קורנס ויציק אהרון שהיו אחרים על השידור לאורחים בדיגיטל עידו טבת, אחיה גלוק וראות מתתיהו ארגון שנשמע בשורות טובות יום טוב להתראות
ראש ימיני ניסתה ואויב שמו מחיתה רוב בנה וקניינה על העץ תהליתה יוונים נקבצו